לא חשוב עכשיו מה טיבו של הצום הזה, ירושלים האלילית פתאום, כביכול, פתאום מכריזה יום צום ואנשים מתחזקים מפני שהאויב יבוא ועושים עצרת גדולה בכותל, בהר הבית. ואתה תגיד שם דברי התעוררות. מה יש? אתה תקרא להם את דבריי, אני לא יכול לבוא. וגם באוזני כל יהודה באים מעריהם, היה כינוס שגם של כל הערים מסביב. אולי טיפול תחינתם, היהודים הללו מתפללים, אולי טיפול תחינתם לפני השם וישוב איש מדרכו הרע, כי גדול אב החמה אשר דיבר השם אל העם הזה. והיה אז ברור בנריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי, השם, בית השם. זה היה דבר חדשני מאוד, לקרוא נבואה מהכתב. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שמעיהו בן כושי למור. המגילה אשר קראת בא באוזני עם ככנה בידיך ולך. אנחנו רוצים לבדוק מה זה, זה לא דבר רגיל. ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא אליהם. ויאמרו אליו, שב נא וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזניהם. ויהי כשומם את כל הדברים פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נא גיד למלך את כל הדברים האלה. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? איזה מין שאלה זאת? בפרוש. צריך להגיד פשט, שדברים שבעל פה יתר השאיל אומרם בכתב, זה היה הפעם הראשונה, שנבואה שבית הולדתה בפיו של הנביא יוצקה בספר, כי ירמיהו היה עצוב, מי רצו פה את הריכוז, לא חשוב למה. ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליהם את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. ברוך מתעלם ממה שיש בשאלה, ומספר פשוט טכנית. הוא קרא, ואני כתבתי. ואמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתם ירמיהו, ואיש על ידע איפה אתם. ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך ואת צריהו בן עזריאל ושלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הסופר את ירמיהו הנביא ויסתירם השם. אי אפשר לתפוס אותם. בא החורבן. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזידים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר, לא שלחך השם אלוהינו למור, לא תבוא מצרים לגור שם. יש בעיה, יורדים למצרים או לא יורדים למצרים? למה שקר? כי התוכנית שלהם הייתה, כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו למנתת אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו, להגלות אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים וכל העם וכל השם לשבת בארץ יהודה. זה הרקע לגדליה ולכל המאבק שהיה שם. ועיקר יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים את כל שרית יהודה אשר שם עם כל הגויים אשר ניתנו שם לגור בארץ יהודה. את הגברים ואת הנשים ואת התו ואת בנות המלך ואת כל הנפש אשר הניח נבוזרדן רב הטבחים את גדליהו ונחיקם ונשמע את אוריה הנביא ואת ברוך בן אליהו. ובעל כורחם מורידים אותם למצרים נגד רצונם. אחרי כל הסיפורים האלה יש לקראת סוף הקטע הזה בירמיהו נבואה פרטית שנאמרה לברוך. הדבר שדיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה. בכותבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יהושע ומלך יהודה לאמור. מה שכתוב בפרק למד ו', בזמן שברוך כתב את הספר מפי ירמיהו, ואנחנו רואים שזו הייתה חוויה עמוקה מאוד, עד כדי כך ששאלו אותו והוא אמר להם וכו' וכו', אז באה גם נבואה פרטית. שאמר ירמיהו אל ברוך באותה הזדמנות של כתיבת הספר, אלא שהיא כתובה כאן כיוון שהיא נבואה פרטית ולא צריכה לבוא בין כולם. כל אמר השם אלוקי ישראל עליך ברוך, מי זוכה שהקדוש ברוך הוא שולח נבואה פרטית ביד נביא אליו. אמרת אין עלי כי אסף השם יגון על מחובי, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי, כל תאמר אליו, כל אמר השם, הנה אשר בניתי אני הורס, ואת אשר נתתי אני נוטש ואת כל הארץ היא, ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש, כי הנני מביא רעה על כל בשר נאום השם, ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקומות אשר תלך שם. נבואה מיוחדת במינה, למרות שכל המילים בברורות, אז אתה שומע בסתום. התכלס היחידה שאנחנו מבינים לקראת הסוף, שכתוב שנפשך תהיה לשלל, תנצל, אבל אתה מבקש מנוחה, קיצר... יש נבואה מיוחדת שקודם כל מבשרת הצלה פיזית לברוך, אבל גם אומרת לו כמה דברים נוספים. על עניינו של ברוך יש בהרבה מקורות קדומים. יוסף בן מתתיהו הכיר את סוללה גדולה של דברי חז"ל, הכיר אותם. אז יש אצלו כמה מסורות. וירמיהו קבע מושבו בעיר אחת בארץ ושמה מצפה. הוא ביקש את נבוכדנצר לשחרר איתו גם את ברוך בן נריה תלמידו, שהיה מצאצאי בית מיוחס מאוד, ובעל ידיעות יוצאות מן הכלל בלשון עמו. לא יודע בדיוק מה, למה התכוון פה בן מתתיהו, אבל אתה שומע בית מיוחס, וזה מזכיר לנו את מה שראינו על שמונה נביאים שיצאו מרחב, והם כהנים משפחה מכובדת. אבל על כל פנים הגמרא במגילה עצמה אומרת שברוך בן נריה ושריה אחיו בן מחסיה בן בן בנו של מחסיה ודניאל ומרדכי בלשן וחגי וזכריה ומלאכי כולם נתנבאו בשנת 2 לדריווש. אומר רש"י, דריווש האחרון נתנבאו לבני הגולה שיחזרו לבנות בית המקדש, שנתבטלה המלאכה י"ח שנים על ידי השומרונים שהתחילו בה בימי כורש. מה הפשט בנבואה הזאת של ירמיהו אל ברוך? אז הרמב״ם במורה הנבוכים למד פשט כך. הרמב״ם דן בזה בפרקי הנבואה שלו, כשהוא דן על חובת ההכנה של הנביאים. אבל להיות המכין עצמו נמנע ולא ינבא, הרמב״ם מתנע שגם מי שמכין את עצמו אין שום הכרח שהקדוש ברוך הוא יענה לו. הוא מכין. הוא חייב, הנבואה היא תולדה של רצון השם והכנת האדם. יכול להיות שיהיה הכנה לאדם והשם לא רצה, אז הוא נשאר לבד. הנה תדע, זה מעניין ברוך בן נריה, שהוא הלך אחרי ירמיהו ולימדו והכינו. זאת אומרת, לא רק סופר טכני, אלא גם תלמידו של ירמיהו ומבני הנביאים, והיה מקווה להתנבא ונמנע. כמו שאמר יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. שמענו ברמב״ם בעקבות חז"ל שהכוונה הייתה שביקש ברוך להינבא, ונאמר לו על ידי ירמיהו, כה תאמר אליו, כה אמר השם, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. ואפשר לנו לומר, איך הרמב״ם דקדק פשט, שזה ביאור שהנבואה בחוק ברוך גדולות. למה זה גדולות? כמו הדרך שהגמרא אומרת, יראת שמיים לגבי משה, מילתא זוטרתא היא. כיוון שהדבר הזה הוא למעלה מההישג שלך, אתה אומנם עושה את המוטל עליך, ויש לך רבי מוצלח כמו ירמיהו, אבל אתה לכלל נבואה לא תגיע, מפני שמבחינתך היא גדולות. ספרה את הגדולות אשר עשה אלישע, יש עוד כמה ראיות לזה. אז ככה הרמב״ם למד, ברוך רצה להינבא, הוא לא הצליח. כתוב בגמרא שלנו שהם התנבאו בדריווש, תכף נראה. המקור של דברי הרמב״ם האלה זה המכילתא. במכילתא זה בפרשת בעלותך. כתוב כך, ולא עם משה מלבד היה, המכילתא דנה על כך שבמשך 38, אנחנו לא מודעים לזה, במשך 38 שנה שהעם הסתובב במדבר עד שקלה כל הגוי שהיה נזוף, לא התייחד הדיבור עם משה. היה ניתוק, דממה אלחוטית. מפני שנבואה באה בזכות ישראל, ואם ישראל לא ראויים, אז גם משה רבנו לא מקבל. ולא אם משה בלבד היה מדבר בזכות ישראל, אלא ואם כולם דיבר אלא בזכות ישראל, שנאמר וישב ימים משמים מתוכם, כך מביאים ראיה מירמיהו, מיחזקאל, וכן אתה מוצא בברור בן נריה, שהיה מתרעם לפני המקום, יגעתי על מחובי, נשתניתי אני מכל תלמידי הנביאים, יהושע שימש משה ושרתה עליו רוח הקודש, אלישע שימש אליהו ושרתה עליו רוח הקודש, מה נשתניתי אני מכל תלמידי הנביאים, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי, ואם מנוחה אל הנבואה של מה ותנח על רוח השם, בוא ראה מה המקום ישיבו, כה תאמר אליו, כה אמר השם אני אשר בנית יורד, ואתה תבקש לך גדולות, ואם גדולות אל הנבואה שנאמר קרא אליו אל הגדולות, אמר ברוך בן נריה, אמר הקדוש ברוך הוא לברוך בן נריה, אם אין כרם אין סייג, אם אין צאן אין רועה, מפני מה? כי הנני מביא רעה אל כל בשר ונתתי נפשך לשלל למקום שתלך. בכל מקום אתה מוצא שנביא מתאבים בשורה משל ישראל. אז זה המכילתא דורשת לעצמה. שאל הניצים, הרי במגילה היית שמונה נביאים, גם הגמרא שלנו וגם הגמרא השנייה, ואל תטמא. דעה במכילתא כאן מפרש דברוך היה מתגעגע על שלא שרת עליו רוח הקודש. אמר הנציב, זה מכל מקום, בעת הצורך, בשעה שקרה המגילה, שרה עליו רוח הקודש, שרה עליו, אלא שלא היה מצוי ככל בני הנביאים. לא, בלבטיש. במרכבת המשנה, לא של בעל מרכבת המשנה לרמב״ם, יש תירוץ עם מימד עמוק. אמר, ברוך בן אליה, דלוג עשינו שזה סיום המורש לקדוש, ברוך הוא משמעו ללוג, הוא משמעו מגיסה, ויראה. עכשיו הוא מסביר, שדעת ברוך היה, אף ששמע נבואות ירמיהו שהתגרשו, וילכו בגולה, חישב, ששם בהתיישבם יהיה נביא לישראל כי יחזקאל, אלא שאין הנבואה הבא מחוץ על הרצקים, כשדיבר עם התחילה בארץ ישראל כמדבר למעלה. על כן ביקש נבואה כעת להיות עדיין בארץ ישראל, והבטיחו השם יתברך ונתתי נפשך לשלל שאתה תמלט את תרגומו ותשאר בארץ ישראל לאחר שיגלו כאשר באמת נשאר בירושלים ולסוף נתנבא בשנת שתיים דריו. יפה מאוד. יחזקאל היה לו תפקיד מיוחד. הנבואה שלו בארץ ישראל הייתה רק איך היא תמצא כדי שהוא יוכל להתנבא בחוץ על הארץ. בחוץ על הארץ הייתה ליחזקאל חשיבות הרבה יותר מסתם נבואה, כי החשש היה שהעם כולו יתפזר, העם כולו יתמסמס, חורבן, אין מרכז. אז עיקר פעילותו של יחזקאל בהתנבאותו בחוץ על הארץ זה בשביל לשמר, להחיות את העצמות היבשות. מכוח מה הוא קיבל את זה? מכוח שהייתה לו נבואה בארץ ישראל. אמר ברוך בן אליה, אני הרי מסתובב על יד ירמיהו, ואני שומע שהולכים בגולה, ואני שומע שהחורבן יבוא, גבעת, מי ישמור על העם שם? מי יביא להם דבר השם? אני מרגיש הרי שזה יוטל על הכתפיים שלי, הרי אני צעיר מסתובב מסביב לירמיהו. אז אני מוכח עם הרמב״ם, אני מוכח להתכונן לקראת המשימה הזאת. אבל אני רוצה את המשימה הזאת שתהיה לי עכשיו כבר, כי אחרת יחסר לי בתנאי של מי שנתנבא בא או בעבוריו עם ארץ ישראל. אני רוצה נבואה עכשיו, כדי שאני אוכל להמשיך את ההנהגה של כלל ישראל בחוץ על הארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תישאר בארץ. על כל פעמים תוכל להישאר בארץ. אבל בכל אופן ניתנה לו נבואה. אולי צריך ללמוד בפשט שלא יהיה לך נבואה עכשיו. על יד ירמיהו תשמע פרופיל למוך, אבל יבוא יום שאתה תתפוס מנהיגות. כיוצא בזה משהו כאין זה אני מוכרח לדלק. יש גם יש פירוש על מכילתא שאר אפרים וקם עמידה גם כן בכיוון הזה. בירושלמי אנחנו שומעים ברוך נריה נמצא בחוץ לארץ. ומה עושה? הוא מעבר את השני, ירמיהו עיבר בחוץ לארץ, יחזקאל עיבר בחוץ לארץ, ברוך בן אליה עיבר בחוץ על הארץ. כשהרמב״ם בהקדמת המשנה מונה, בהקדמת היד החזקה, מונה את שולשלת המסורת בישראל, הוא מדבר, ירמיהו ובי דינו, ברוך בן אליה ובי דינו, עזרא ובי דינו. זאת אומרת, ירמיהו נציג הדור האחרון לבניין הראשון, ברוך בן אליה חוליית החיבור, ועזרא הסופר, ברוך הסופר, עזרא הסופר, עומד בראש המפעל של התורה של בית שני, תקופת הסופרים. באיך הרבה יש עוד איזה דיון, אני עובר עליו במהירות, על היחס בין ירמיהו לבין ברוך, ותישבר כד על המבוע, כתוב בקהלת י' ב'. תראי המוראים, אחד אמר כדו של ברוך על מבועו של ירמיהו, ואחד אמר כדו של ירמיהו על מבועו של ברוך. הדעות הכתיב מפי יקרב אליי. יש פה יחס של הדדיות של גומלין. יותר למדתי מתלמידיי. כשיש תלמיד כמו ברוך, אז בזמן שאין לברוך את הכלים, אז תישבר גם כדו של ירמיהו. וכמובן שכשירמיהו אין לו מה להקריא, אז גם ברוך לא יכול לכתוב. אז אפשר לראות אחר כך פה במפרשים, איך הם ניסו להתמודד עם ההדדיות הזאת. זאת אומרת שגם כשיש סופר כמו ברוך, אז זה עצמו מעורר את כוח הנבואה של ירמיהו. דהיינו, ברוך עם כל הנבואות המסכנות האלה, שלא יהיה לו מנוחה ואל תבקש גדולות וכל הסיפור הזה, היה מי שדרבן כביכול והציס את פעולתו הנבואית היוצרת של ירמיהו. עכשיו כתוב במדרש כך, עזרא וסיעתו וחבורתו לא עלו באותה שעה. יש כבר כורש, אפשר כבר לעלות, ואנחנו יודעים שיש טענה שעשיתם עצמכם כחומה אם הייתם עולים באותה תקופה. למה עזרא עלה רק בתקופה הרבה יותר מאוחרת, כשכאן היו כבר נשואי תערובות וכל מה ש... מי יודע איך הייתה ההיסטוריה היהודית נראית אם עזרא היה עומד בראש ולצידו של זרובבל, היו פה עושים גם משטר רוחני, מי יודע מה היה, למה הוא לא עלה? ולמה לא עלה עזרא באותה שעה עזרא? שהיה צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריה. יש לו רבי זקן, הרבי, אפשר לעשות חשבון, שנות החורבן, בין כמה הוא היה, שימש את ירמיהו. יש ברוך בן נריה הזקן, אפשר למצוץ ממנו משהו, אפשר עוד לקלוט ממנו, ועזרא חזוק יש שלא ביטל שום סדר, ישב וכל מה שאפשר, אלא אפשר עוד משהו ללמוד. אז איך אני יכול להניח אותו? שואלת הגמרא, שואל המדרש, ויעלה ברוך בן נריה. בסדר? אפשר לה... אלא אמר, ברוך בן נריה אדם זקן וישיש היה. ואפילו בגלקטיקה, במקום אחד כתוב, ואפילו באלונקה לא היה יכול להיטען. לא שייך, חופץ חי, 80 פלוס, לא יכול לעלות לארץ. אז הוא עומד בבעיה, לעלות לארץ, או ללמוד... תעזוב את ארץ ישראל, תעזוב את המקדש, תעזוב את הכל. יש לי פה את הזקן הזה, יש לי פה ברוך בן נריה. וככה הגמרא אומרת, אמר רבי איתמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שהיה ברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. אז בפשטות לומדים שתלמוד תורה, כמו שהגמרא לומדת, וכפי שרש"י ואמר... המערשה פה, בכל משהו מתלווה לזה. הרבה יותר עמוק. זה לא רק תלמודי, זה לא רק ידיעות. יש פה עדות לרציפות המסורת בישראל. כשעזרא מסתובב על יד ברוך, זה לא רק מפני שאולי ישמע ממנו עוד איזה ורטל, עוד איזה קנייץ', עוד איזה הערה, עוד איזה חידוש. הרי הוא ירמיהו. הוא ירמיהו, אז הוא למעלה, אז הוא למעלה, אז הוא מיישר רבינו. אז זה המקדש. אז הנה לך. מהריגת גדליה למדנו שגדולה מיתה צדיקים יותר משריפת בית המקדש. פה יש לך את הצדיק בעצמו. פה יש לך את נציג הנבואה. נציג הנבואה שהרגיש אחריות למסורת, הרי הוא שביקש, למה הוא ביקש? הוא ביקש להיות יחזקאל, הוא לא ידע יחזקאל, הוא ביקש להיות זה שיעביר את המסורת מירמיהו, הוא רוצה חזון עצמות היבשות, הוא ישב שם בחצר המטרה יחד עם חנמל, הוא ידע מזה חנמל הזה, הוא ידע מה זה, מה זה תחיית המתים, איך אפשר פה לקום מחדש ולחיות. אז הוא אומר, בית המקדש אני עזרא אבנה, אחרי שאני אמצוץ מקסימום את ברוך, הוא יהיה אחרת לגמרי מאשר בית המקדש בלי זה. אז מה אתה אומר לי בית מקדש? אני בוודאי רוצה בית מקדש, אני בוודאי רוצה ארץ ישראל. אבל כדי שארץ ישראל תהיה עוד יותר טובה, נתון, הוא לא יכול לזוז מבבל, זקן. אז אני מעכב את כל התהליך של ההתחדשות עד שאני מוצץ אותו עד הסוף. לא עולה, יחיה יחיה, אני לא זז ממנו. זה יהיה אחרת לגמרי. יש פה איזו תופעה מופלאה. לא יכול עכשיו לדבר על ספרים חיצוניים, על גלגולם וכו'. יש ספר חיצוני בשם ברוך, שיש לו 4 נוסחאות. אנחנו מדברים על ברוך הסורי, וברוך היווני, וברוך החבשי, הקושי. זאת אומרת, בכל מיני נוסחות, וספר ברוך, הם ספרים חיצוניים. בדקדוק גדול, יש שם דברים שכנראה הגניבו לזה הנוצרים הראשונים. הנוצרים הראשונים וירמיהו זה עוד פר שבפני עצמה עם ברוך וכו'. אבל קצת הסבר, איך באה התופעה הזאת שאנחנו לא מכירים בשום ספר חיצוני אחר. יש אחד שניתלו בו וגם אמרנו, למה פה יש כל כך... הסופר! הם ירגישו בחוש, פה חוליית החיבור למסורת.
כי הרי ברוך בן אריה ראה את ירמיהו, התפקיד שלו זה לכתוב, התפקיד שלו מפי נקרא אליי, ואני כותב עליו בדיו. אז כל מי שרצה לחדש, כל מי שרצה להיכנס מהצד האחורי למזרח של היהדות עם חידושים, אז אמר, ברוך בן אריה יהיה הסוס הטרויאני שלי, הוא הרי הסופר. אולי לכן יש כל כך הרבה נוסחאות והסברים לסופרות הסופר הזה בכמה וכמה גוונים. אבל בדרך כלל הטבע סופר, הוא יש לו כלי כתיבה. כמה אנחנו היינו משלמים שיהיה לנו את כלי הכתיבה הזה של ברוך. יש לנו המציע נמצא לא מזמן, הנה הצילום, הבולות העשויות טין שימשו לחתימת מסמכים של פפירוס שנגללו ונקשרו בחוט, מסמכים אלה שהשתרקו כפי הנראה לארכיון רשמי נשרפו באש, ואילו הבולות שרדו. הבולות זה החותמות הללו. בולה של ברכיהו בן אריהו הסופר, בולה זו שמידותיה 17-16 מילימטר, תבואה בחותם סגלגל, יש בקף שוליים יחיד וכן שני קווים, וכתוב לברכיהו בן אריהו הסופר. ולפי כל המחקרים זה בערך באותה תקופה שאנחנו מדברים, ויש פה כל מיני הסברים למה זה וכו' וכו'. סופר נוסף הידוע לנו היטב הוא ברוך בן אריה, ולא יש לייחס את הבולה שלפנינו, שמו המלא כפי הנראה היה ברכיהו כמו בתביעה בסיפור המקראי וכו', וברוך בן אריה, ונריהו כתוב מפורש. בסדר? אז מי שקורא כתב עברי קדום, כתוב פה ברכיהו בן אריה סופר. סתם פה גברה רבה דקובסי דלי חתימתו, סופר מסתומע, היה לו מין חותמת כזאת, מי יודע, אולי גם על אותם שטרות של, של, של קניית השדה, מן הצד ומהחוץ, למרות שהיא לא הייתה נצרכת לקניין וכו'. יש פה עוד איזה זיהוי, אבל שוב לא אוכל להיכנס לו. כתוב אחד אומר, וישמע עבד מלך הקושי, וכי עבד קושי היה, והיה ברוך בן אריה היה, אלא מה הקושי הזה משונה באורו, כך ברוך בן אריה משונה במעשיו הטובים. ושוב יש פה הסברים גם של הרד"ל וגם של הניצים, איך ברוך בן אריה והקושי הזה נכנסים פה לתמונה. אבל על כל פנים, יש לנו פה דוגמה קלאסית שבקלאסית. הפתרה קטנה, חנמאל וברוך. מהו היסוד הגדול? בתורה יש יסוד גדול, יובל. יסוד גדול של... והארץ לא תימחר לצמיתות. שיש המשך. שארץ ישראל עוברת מדור לדור גם אם יש הפסקים במסורת הזאת. ההרגשה הזאת תשובו איש אל אחוזתו. שחוזרים, אז בפשטות היא באה לידי ביטוי בהפטרה, במחירה. בדמויות הסתומות, חנמל וברוך, כפי שחזל תיארו אותם וכפי שהשלימו אותם, יש פה מסרים עמוקים מאוד. תחיית המתים של כלל ישראל. אז חנמל אומר, אתם מטילים ספק בזה, אני עצמי, הרי אבא סיפר לי, אני יודע איך אני נולדתי. אני נולדתי אחרי שאבא היה מת, אבא הלך להראות לי את הקבר שלו. וחנמל בן שלום, וזה שלום בן תקווה. תקווה, יש תקווה גדולה. אבא סיפר לי איך הוא ניסה להעמיד את ירושלים באוויר, לעשות את ירושלים ירושלים של מעלה. וברוך הפרקטי, ירמיהו כולו נבואה, וברוך כותב בספר, הוא יורד לצדים הטכניים, אבל הוא אומר, אני צריך גם לדאוג לכלל ישראל, אני צריך לדאוג למסורת, אני רוצה נבואה, למה לא נותנים לי נבואה? הוא זכה לנבואה. יש מה אני צריך נבואה, למה אני מבקש גדולות? כי אני יודע, אני אנהיג את העם, והוא ינהיג. אין לנו הרבה ידיעות על ההנהגה של העם, אבל אנחנו שומעים מהתלמיד שלו, איזה רבי היה. יש לנו מושג מה זה ירמיהו, יש לנו מושג מה זה עזרא. אבל אנחנו מבינים שעזרא הוא בראשית בית שני, ואין כבר נבואה, לא בעוצמה של ירמיהו. אז אנחנו, ברוך רצה, אתה שומע שעזרא היה תלמיד של ברוך. הוא לא עלה ועיכב את כל מפעל התחייה מחדש, מכיוון שיש את זקן אחד. אז עצם העלייה הזאת, אין לך רצף גדול מזה. היסוד הגדול של הרצף ביהדות מונח פה בסיפורים בצורה מופלאה. יש מקום אחד בדרך ארץ זוט, הזה גיליתי אחרי שהגיליון נסגר, בדרך ארץ זוט, הפרק א', כתוב שברוך היה בין אלה שנכנסו חי לגן עדן. מה כתוב פה? שם מופיע כקושי. מה פירוש? הוא לא מת, בוודאי שהוא לא מת. כי אם אנחנו, אני כבר לא מדבר על הצד הטכני החיצוני הזה שגילינו את הבולה שלו. כי אם אנחנו יושבים פה היום ומחדשים חידושים לא רחוק מהמשנה, זה מכיוון שהיה עזרא הסופר. ועזרא הסופר היה מפני שהיה ברוך הסופר. וכמו סופרים וכמו תנאים וכמו מורים וכמו ראשים וכמו גונים ויש לנו את הדור שלפנינו. אז אתה יכול הרי לשלשל את כוחה של המסורת, את כוחו של הרצף הזה. ישיבה משמע מסורת. מסורת שלומדים אותה תורה שלמדו אחרים, באותה שיטה, באותה דברים, ומחדשים ומפלפלים במה שאמרו. הראיה, את הבולה הזאת, אז אם לא היה לנו עסק עם, עם, עם תורתו של ברוך, אם לא היה לנו עסק עם תורתו של חנמל, ואנחנו כותבים היום שטרות מפלפלים בחזקת הבתים מכוח הדברים האלה, אז היה מוצג ארכיאולוגי. אבל מי שחי את זה הלכה למעשה במחירה, הדוגמה, אתמול במוסף הכלכלי של העיתון, ירדו גשמים טובים ואמורים למכור את כותנה במידה גדולה מאוד, וקניינים בחוץ על הארץ קנו כבר למעלה ממחצית הכותנה שתזרע ותצמיח. דבר שלא בא לו אלו. אתה לומד המפקיד, אילה לפרותיו, איך אפשר לי... מבחינת ההלכה היהודית, הקניין הזה תפס? הרי הוא עוד לא זרע את הכותנה וכבר קונים את זה. בסדר. הרי לך דוגמה, איך ההלכה, איך קניינים, איך סיפורים, איך הם מתחדשים לפנינו. שור שנגח, אין לי שור. ובין הזמן אם קראתי, בכפר קנה, שור השתגע ותפס איזה פועל הרבושי אחד, וזרק אותו 3 מטר בקרניים שלו, שור שנגח, הנה שור שנגח. מי שיש לו שכל צריך לגזור כאלה קטעים מהעיתונות, זה פשוט להדביק את זה בדף של הגמרא. שתלמד, ישאלו אותך, תדע, הנה, הנה, הנה. ובאיפה זה נובע? זה נובע מזה ששמעת מהרבי, ששמע מהרבי, ששמע מהרבי, ששמע מעזרא, ששמע בברוך, ששמע מירמיהו. הנה הדאגה. זה בגדול. ובפרקטיקה, לשמור על זמנים בישיבה. עשו כבר סדר. אמרו, קיץ, עין, הער, בוא נעשה. אז נשארים שבועיים ונוסעים. בסדר. אז הפסד הוא גם, מה שנוסעים? נוסעים. ואחר כך נוחם, איך אתם מרגיע? פה זה חצר המטרה, פה זה נוסעים, פה לא נסוע. טוב, אז אם הניסיון הזה לא יצליח, אנחנו כמובן נשנה את זה. אז אם השבת נוסעים, שבת הבאה שיסעו, יהיה פרשת נסוע. אז יועיל כל אחד בבקשה, וזה הולכים ימים חגיגיים. יום ירושלים, אם... כל החגיגיות הגדולה, 30 שנה, 30 שנה על השחרור, 30 שנה על הקמת הישיבה, בכוח, יש לזה מעמד רגל, ומתן תורה וכל, בסדר. אז למוחרת איסרו, חג איסרו, אז אפשר לבוא ביום ראשון, ל"ג בעומר, אחרי המדורה, אחרי רשב"י, אחרי בר יוחאי, עם כל המעלות, עם כל ההידורים, עוד שמאות, ולהתיישב, ללמוד לקראת יום ירושלים ולקראת מתן תורה, זה הסדרים, זה הצורה הטכנית. מסורת, כך מסורת. נכון, יש לפעמים שצריכים לעשות שינויים. במסורת, במסורת, שבאים בראש חודש אייר, נוסעים הבית אחרי תשבור. זה המסורת. אלא מה? אנחנו לא יכולים בדיוק. בסדר, אל תבקש לך גדולות, אבל תבקש משהו. להבין שאם מבקשים להחיות מתים, ואם מבקשים שחזון העצמות היבשות הלאומי יתקיים, צריכים להתחיל מחזון העצמות היושות האישי. איך האישי שומר מסורת, מקבל מסורת, צדקה, להחיות צמאים, מחיי נפשות של שלום בין תקווה, נותן תקווה לכלל ישראל. התקווה של כלל ישראל, שאותם אנשים סתומים מתפרשים, ובפירוש המופלא שלהם, הם מעניקים חיות לפרט ולכלל.